הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
עכשיו בואו אנחנו נתקדם, אנחנו עובר לשער חסד.
עכשיו בשער חסד הוא הגיע, זה כבר, אנחנו נמצאים בסמך זיין. שנה אחרי זה כבר מדברים על הקמת שער חסד בספרי סמך ת. ובסמך ת כבר הוקמה שער חסד, והוא נהיה הרב של שער חסד. הוא התמנה, קיבל מינוי, ולקחו אותו לשער חסד, היה בחיר הבחירים של בירושלים, שאני אגיד בארץ ישראל, או ביותר מזה. אני אמר לך דבר שאני לא רוצה להגיד, היה פעם מקובל באיזה מקום מסוים בירושלים, זה הגדרה מסוימת. ככה, אם יש תלמיד חכם בירושלים, אז הוא ודאי תלמיד של רבי עקיף מאישה. כולל את רבי פנחס אפשטיין, את רבי דוד יונגרייז, כל אלה שהם מראשי העדה החרדית, שהיו, אני לא אמנה את כל השמות, אבל יש עוד כל השמות, הם היו תלמידים שלו, הם באו אליו, הם למדו אצלו.
עכשיו, בתף רשע עם דלת, הוא יוצא למסע המשבות.
עכשיו, זה, פסת, קפסת, קביצה ארוכה.
כי הזמן שלנו...
הוא התחיל את הרבנות של החסד, ויש גם פנקס בתוף רשע א', אנחנו אומרים, תוף רשע א', אנחנו נמצאים עוד בשנה הבאה, יש עוד כבר עוד מעט 100 שנה בפנקס הזה. שאלות שהוא נשאל בהלכה בשער חסד, פנקס שלו עם שאלות ותשובות שלו בהלכה, מה עושים לגבי, גם מכדי טרייפס ודברים כאלה, כל מיני דברים שהוא כתב לעצמו ביומן הזה. וזה היה בתוף רשע א', רבי יעקב מיישה מתמנה להיות ראש ישיבת עץ חיים.
כן.
ובישיבת עץ חיים, ויש על זה, הרב קוק כותב לעץ חיים, על המינוי הזה, איך שהוא משבח את המינוי שהם, בתוף ריש עין דלת, כמו שתזכרת מקודם, המסע, האחיו של רבי עקיף מיישה, הרי נפטר. ופה היה איזה מקום מסוים, שהוא היה ממונה בכולל סובלק, והיה צריך להיות מישהו אחר במקומו. אז הרב כתב מכתב לרבי יוסף קיין, הרב של שוצין, שימנו את רבי עקיף מיישה במקומו. והמכתב הזה הוא מאוד מעניין, אני לא הבאתי למכתב איתי פה, אבל המכתב הזה מאוד מעניין, בגלל שהוא כותב, הרב כותב לו שהאהבה קלקלה את השורה, ואני נאלץ לכתוב את הדברים האלה, כמו שזה, הוא כתב מכתב, כזה מכתב, ומשהו מפליא. ואז התארגנה בתוף ריש עין גימל, התארגנה באמת מסע למושבות, זה לא התחיל ביום אחד.
כן, הייתה עם הכתבים, היה צריך להשיג כסף.
חשב הרב קוק בשעתו שהוא יוכל להשיג כסף מהיקב או מכל הדברים האלה, אבל בסוף הייתה לו בעיה הלכתית בזה, אם הוא לוקח מהם כסף בשביל דבר כזה, אז יכול להיות שהוא הרב שלהם, אז יהיה לו בעיה עם זה. אז הוא היה צריך לוותר על זה. הגיע רבי יונס נעלי וישוריץ, והוא הביא את הכסף הזה מהפקידים המרכלים.
אז בחשבן, בדיוק בחשבן, אתה חשבן, אני דלת אם יש לנו מסע.
זה היה לפני, כשחזר מהמסע, נפטר אחיו של רבי עקיף מיישה. וגם כן בשבט.
כן.
והדבר המעניין ביותר לגבי מה שאנחנו מסתכלים על זה, המסע הזה שהתארגן בירושלים, ונוסעים... יוצאים מירושלים ליפו, הרי אני, אתה קצת משפחה עם רבי ספרי זונפלד, ואתה שייך לצאצאים שלו, וצריכים לדעת דבר אחד, אני לא רוצה חזרה, אני לא פוגע באף אחד, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. הרוח, אף כולם יודעים שהרוח החיה במסע התשובה הזה, היה רפוק מכל הבחינות. אין בגלל זה שהוא היה רב של יפו במושבות.
הוא היה רב במושבות.
רב יפו במושבות, ואין בגלל זה ש... כהופעה בפני ציבור, הוא היה, הרבנים שהצטרפו בדרך, הם הצטרפו בדרך לאזור, כל אחד באזור שלו, אם זה היה רב קלירס בטבריה, או הרב מצפת, אבל...
זילבמן.
זילבמן מצפת, אבל...
ומחיפה.
כן, ברוך מרס. ברוך מרס, יותר מוכר קורא לו ברוך מרקוס.
כן.
הדבר הזה של המסע, היה מסע, וחבל שזה לא המשיך, זה דבר, זה הרב עצמו, הרב עצמו כותב שהוא הצטער שזה לא המשיך.
כן, כי הרב עצמו אחרי זה יצא לחוץ לארץ.
באותו שנה יצא לחוץ לארץ.
ונשאר שם בכלל בחבת העולם.
ואז באמת רבי עקיף מיישה נשאר באיזה מקום מסוים, היה לו, היה לך איזה יניקה מסוימת.
הייתה לו איזושהי אחריות מסוימת, הוא נשאר פה להעניק ציבור.
להעניק ציבור. והמסע הזה, רבי הקמיש, מישהו שואל אותי מה רבי הקמיש עשה במסע הזה, אז אמרתי לו, רבי הקמיש עשה במסע הזה הרבה מאוד. יש איזו סטנוגרמה של שיחה של רבי הקמיש עם השומר במרחביה. הוא כתב את זה בעצמו.
לא נמצא בספר של למעשה.
לא נמצא בשום מקום. הוא כתב את הסטנוגרמה הזאת, והוא כתב שם השאלות. השאלה הראשונה ששואל אותו, את השומר במרחביה, האם יש לכם איזה פרינציפ נגד, נגד היידישקייט, נגד הדת? השומר אומר לו מפורשות שלא. ויש מס, איך אומרים, מהלך שלם, הוא דו שיח מעניין.
איפה זה נמצא דו שיח הזה?
זה נמצא בכתב יד, וזה יצא, זה יצא.
טוב.
זה יצא, זה מאוד מעניין. יש גם דברים נוספים, מתוך המסע, דברים שהיו בתוך המסע. אבל המעניין ביותר הוא, שכדאי איזה פעם מישהו הזכיר את זה, סיפרת שהיית במסע התשובה למסע בעקבות הרעייה.
אני עושה את זה כמעט אחת לחודש.
כשהגיעו לזכון יעקב, אז הייתה שם בעיה עם הבימה.
כן.
רבי יוסף חיים זוננפלד אמר שאנחנו נתפלל בבית הכנסת.
אתה משאיר את הקנויס בידי הרב קוק, שהרב קוק יעשה את זה במלחמה.
לא, זה לא עניין של קנויס בכלל, הרב קוק היה קנוי כזה, הלוואי וכולם היו קנויים כמוהו. הוא ידע בדיוק, הוא לא ויתר על שום דבר.
בהחלט.
ואז רבי יוסף חיים אמר שהוא נשאר והוא נשאר בבית הזה. אמר לו הרב קוק משפט אחד. אנחנו נמצאים בתחילת המסע. אם אנחנו לא באים להתפלל בבית הכנסת, אני כבר רואה את המסע ככישלון. וככה יצא שהלכו לבית הכנסת, אף הוא קיבל כהן, רוביץ קיבל לוי, ורבי יוסף חיים קיבל שישי, ורבי קמיש קיבל שלישי, תרמו כסף. מה התברר? שאחד מהגבאים הוא שייך לכהן לסובלק, והוא צריך לחתן לבת שלו. כתוצאה מזה, כבר היה רבי הקמיש בתמונה הזאת, אתה צריך לפנות לאחיו, שכולל סובק ייתן כסף
לחתונה.
והוא, כשהוא שמע שעוזרים לו בחתונה, אז הוא גם הסכים. ההסכים, זה לא, זה נעשה בכבוד.
כן.
אם צריכים להזיז בימה, ממקום, להזיז אותו במרכז, כמו שנוהגים בישראל, זה שווה את המאה לירות האלה,
בשביל החתונה.
כן.
טוב, בואו אנחנו
נתראה. ואז, הרב נסע מחוץ לצבא ינדלד, ואומר מפורש, הוא נתקע שם לחמש שנים. קשר מכתבים היה כל הזמן. קשר מכתבים היה כל הזמן, והמכתבים מאוד מעניינים. המכתבים של הרב, המכתבים של הסבא, החלום שהוא היה, החיזיון שהיה לו בכותל, שהוא בתוף רישיים בוב. זה משהו מעניין, החיזיון הזה. החיזיון הזה, בחיזיון הזה יש דבר מעניין, שאמרו לו שיש עכשיו מישהו אחד, הרב חה במעבר לים, שצריכים לחבר. הקשר הזה, הציפייה, אני לא רוצה לשאול איך רבי הקמיש שקיבל את הרב שהוא חזר לארץ ישראל, אבל אני שמחה עד אין קץ. זה, איך אומרים, זה כמו שאומרים, לפעמים אומרים, אדם נמצא באיזה מין, איך אומרים, עתיקה לזה, עצבות כזאת, והציפייה והמתנה לבור של הרב קוק לארץ ישראל. הרב הגיע לישראל, ומיד הקישור עם רבי הקמיש היה, והרבי הקמיש הקים אז מרכז, זה נקרא חברי המרכז. זה היה הגרעין של כולל עוד לפני מרכז הרב, והסבא כותב מכתב, הרב הגיע בג' אלו תופריש אינטט, בכיסלב הסבא כותב מכתב, עכשיו שזכינו שמרכזנו הוא עמד תחת נשיאותו של גאון עוזנו, זאת אומרת, מיד, זה לא, הייתה בעיה, רצו שיפו רצה אותו בחזרה, אבל הוא עלה לירושלים. אחר כך, התעוררה הדבר, צריך להקים את הרבנות הראשית. רבי הקמיש היה מעורב בהקמת הרבנות הראשית לארץ ישראל, לא מבחינת המזכירות או דברים כאלה. יש איזה מכתב שנמצא והוא כותב על השלושה הימים האלה, שהיה איך להקים את הרבנות הראשית, והיה שהשתתפו כל הזה, והסבא כותב במכתב שהרב קוק הוכיח את עצמו וראה בדיוק, שאיך אומרים, שאף אחד לא יתבלבל, אין, זה לא עניין של... הוא, רבי הקמיש שקיבל את הדברים, לא שהוא, הרבי הקמיש שגם ראה דברים למצד אחרת, כמו שמישהו, אבל הוא לא הפך אותם.
אני אומר, אם כל זה שהיה לו קשר מיוחד עם הרב קוק, הייתה לו איזושהי, היה לתושבי שרחס לאהבה מיוחדת אליו.
תושבי שרחסת היה להם דבר אחד, היה להם פעמיים בשנה, היה להם, היה להם,
איך אומרים? רבין דרבין.
טעם דגן עדן. קודם כל, בשמחה סטיירק, שולחים לבית הכנסת, ולהבים את הרבה מהבית של בית הכנסת, ושירים וריקודים, אחד מהשירים שהיו שרים שם, יחי אדוננו מורינו ורבינו רבי ינקב מיישה. זה היה אחד, פישל רוזנר היה שר. רב פישל רוזנר הוא גזם אחר קצת כזה. והשביעי של פסח. השביעי של פסח זה היה בתוך ביתו, בתוך הזה. ההתלהבות שהייתה בו, שהיא סחפה אחריו את הציבור בצורה כזאת, לכן גם זה נשאר עד היום, איך אומרים?
כי זה חותמת כזאת שירת הים.
חותמת שירת הים.
כי בשירת הים היו באים גם חילונים וגם רבה הלך.
אני אומר שאלמלא רבי ינקב מיישה בשער חסד בשנים האלה, הייתה שער חסד נשארת כמו איזה בוטמינסק, שאף אחד לא יודע משום דבר. הפאר של ירושלים והפאר של שער חסד, זה הרבי ינקב מיישה.
כן, רואים גם הקשר שלו עם רבני השכונה. הוא נכתב שהוא כותב על רבי שלמה זלמן נוירבך.
כולם.
שהוא הוציא את הספר מדעני ארץ.
נותן לו את הסכומה נפלאה בתוך שין דלת.
הוא שלח גם את הבן שלו לדבר איתו בלימוד.
זה סך הכל באיזה מקום מסוים. הרי הוא הכיר את האבא שלו, הכיר את התושבי השכונה. הרי תושבי השכונה היום זה קצת שונה.
ודאי שזה שונה.
שם היה דבר שבלי רבי ינקב מיישה לא עושים שום דבר. לא היו עושים כלום בלי רבי ינקב מיישה. כשהיה בעיה של הדירה של דוד בארן, באו לרבי מיישה, הוא פסק להם. כשהיה הבעיה של שולם קסר, התימני היחידי בשער חסד, רבי ינקב מיישה פסק להם שיהיה שם. זה, אז כל, לא היה דבר שלא נעשה, וזה היה מבחינת, הסבא היה מתוף, תיקחו בחשבון, אני אומר לכל אחד, 12 שנה ועוד 32 שנה. זה יוצא לך זמן ארוך מאוד. זה 44 שנים. שבתקופה הזאת, במקביל לשיטתו של הרב, אז זה היה 48 שנים. שאני צריך להוסיף עוד 4 שנים. אבל לשעה חסד זה 40 שנים. את הרבנות בשער חסד המשיך אבא שלי אחריו, אחר כך עוד 22-23 שנים יותר מאוחר, אבא נפטר בגיל צעיר, גם היורצות שלו בזה. עכשיו מעניין לציין דבר אחד, שהסבא, הרב עבדו אשכול, שהוא הסבא שהיה עם החברותה עם הרב, שהוא מחותן שבק המשה, הוא גם הוא נפטר בזיין כיסלב.
מעניין. זאת אומרת, המשפחה יש איזשהו ריכוז בכיסלב.
בכיסלב, יכול להיות שכיסלב זה משפחה, ריכוז של כיסלב זה נכון. הסבא של מרקב מישר, רבי צחוק, נפטר בגימל כיסלב. אני אומר, שני הסבים נפטרו בזיין כיסלב. אני אומר, אמא שלי, שתהיה מליצה טובה, שהייתה הנכדה של מרקב מישר, נפטרה ביוד כיסלב.
גם היא הייתה אישה מיוחדת.
והאבא שלי נפטר בחוב זיין כיסלב. יש עוד במשפחה נוספים. עכשיו, חתנים מיוחדים במינם. אחד מהם, זה הבחור מהם, זה הסבא שלי רבי מרדכי לייב זקס. רבי מרדכי לייב זקס היה, מי שזוכר, יש אנשים זה היום בירושלים ששאלו, רבי מרדכי לייב, אנחנו זוכרים אישה, ידעו מי זה. רבי מרדכי לייב זקס היה יהודי מוכשר מאוד, הוא נפטר בגיל 57.
אז זיידן הריד אמרו בירושלים.
אז הוא היה, פעם הייתה הפגנה נגד, השבת נגד הבריכת השחייה שם, ועצרו, זה היה בסביבות חודש אדר, ועצרו משפחות, עצרו אנשים, ראשי משפחות, ובאו לעשות עצרת, עצרת, עצרת הזדהות בזכר מי, שבאו אליו, הוא התנגד לעשות עצרת, עצרת את הכנסת, אמרו לו, צוליזח, אנחנו רוצים לעשות, אז הוא אמר להם, תראו, אני מסכים, אם אתם תדברו לעניין, גם אני אדבר לעניין. ואם לא, וככה ועובדה, הם עלו, דיברו לעניין, ואחרי זה הוא עלה, ואז אספו 600 לירות לאותה עצרת, והם אמרו לי, אלה, אני לא אמכור בשמות שלהם, אבל אמרו לי, עוד לא היה לנו פסח כל כך טוב כמו אותה שנה. המשפחות, הכסף הזה התחלק בין המשפחות האלה, היה מצות, היה תפוח אדמה, היה בשר, היה יין, היה בשפע כזה, 600 לירות בנרך לפני 50 שנה, זה סכום עצום.
עכשיו, היה לא עוד חתן אחד לרב בארי?
הרב שמואל בוח ורנר, היה דיין, אב בית דין בתל אביב, היה גאון גדול, גאון עולם, וברוך השם, יש הבן שלו, הרב של חדרה, יש לו זה, אחר כך היה לו חתן שם, הרב ישראל בארי, והחתן, רב אברום פשדמייסקי, רב אברום שדמי, רבי שדמי היה תלמיד חכם גדול מאוד, הוא היה תקופה מסוימת גם רם במרכז הרב, אחר כך פתחו את הכולל של בית זבול, אז הם עברו לשם. וזה ארבע חתנים, הרב ברי היה רב בנס ציונה.
כן, נכון.
ולהגיד שהם אמרו תלמידי חכמים, אני לא צריך, הם לא צריכים את ההסכמה שלי.
כן. של גם בנים.
של גם בנים. הסבא שלי, הדוד שלי, רבי חיל מיכל, שהוא היה נשוי לשוחר, רבי של איב שוחר, ולו שוחר היה שוורט, רבי של איב שוחר היה
אפיר מהבירושלים.
אפיר מהבירושלים. זה היה בן רב חיים זבולון, היה נשוי עם הבת של רבי מרדכי אשכול, שהוא היה רב בראשון לציון. רבי של דוד זה איב.
וזה הבן שלו, זה רבי צחוק חרלב, שהיה רב של...
זה הבן של רבי צחוק חרלב, שהיה בן של רב של יוקנעם.
יש לו בן רבי עקב מישה, שרב של אוסם.
כן, שרב של אוסם, ושהיה רב בבית מאיר פה,
בית מאיר, ורב של משמר הגבול.
זה נכון.
של משטרה.
כן, הדבר אחד, כן, ברוך השם.
הוא השאיר סריה של רבנים גדולה מאוד.
ברוך השם, שתלמידי חכמים שהם לומדים. ואני אומר עד הפעם, זה בהתמודדות מסוימת, שהסבא היה... הסבא במקום מסוים היה איש, איך אומרים, עליון. אבל כשהיה צריך לרדת לפרטי פרטים, גם במידה משם במשפחולוגית, במשפחה ודברים אלה. עכשיו, אני אמרתי קודם שאני אקרא לך על זה. והקרב אומר ככה, הוא שלח מכתב...
אז איך אומרים, לקראת סיום, דבר
יש לך שמכתב. שלח מכתב בדלת עשרת ימי תשובה, בית האזינו תוף שין יוד. פיתי היקרה, חתני היקר, וכל צאצאיהם, אומר ככה, אומר להם, והנני לברככם בברכת הורים, המברכים את בניהם ערב יום כיפר. תרכינו ראשכם תחת הנייר הזה, ונחשב כאילו ידי פרוסות על ראשכם. ישימכם וכולו, ויהי רצון מפני אביו שבשמיים, שיתן בליבכם אבוסוי וירוסוי, ותהיה ירת השם על פניכם כל ימי חייכם, שלא תכתבו ותהי חשיכם בתורה ומצוות, עיניכם לנוכח יביטו, פיכם ידברו חכמות, וליבכם יהגה אמוס. ידיכם יהיו עשויסקות ומצוות, עליכם ירוצו לעשויס רצון נביכם של השמיים, ויתן לכם בונים ובונויס, צדיקים וצדיקויס, עויסקים בתורה ומצוות כל ימיהם. ויהיו מקורכם ברוך הוא את כל הנוסח של הברכה הזאת, אומר, וזה אומר, תניחו על, תרקינו את הראש, תניחו את זה על הראש, כמו שאומרים, כמו שעושים את, את השני ידיים עם הזה, ותרגישו שהסבא, כן, כן תתברכו בחג, בברכת החג השמח שיבוא עלינו לטובה, ותתענגו עונג רב, וכולנו נזכה לגאולה שלמה, מלך ביופיו, אז, אז זה מה שהוא כתב לרב בארי בנס ציונה, שהוא היה בזה, וזה המכתב שישנו, מכתב מאוד מעניין, שהוא כותב פה עוד כמה דברים קטנים, זה התייחסות שלו, הוא כותב, לפלא, שחווה תחיה לא כתבה מאומה. כן, הילדים לא כתבו. מה הסיבה? הימים ימי מחילה, מחו לכם. הסבא כותב, אחר כך הוא כותב, בראש השנה באתי לתקן את תפילת מוסף שחרית, התפללו אצלנו בבית. הוא היה קצת חולה בשנתיים האחרונות, אז לכן היה תפילה בבית, אבל במוסף הוא כבר היה, שיהיה הכל טובה לרפואה ולבריאות גופה, לעבוד את השם אלוקים מתוך הרחבה ונחת ובלי שום צער. זה הסבא כותב ב... מכתב, תראה, תראה מה שכתב פה, תבין לתראה, תראה מה שכתב פה.
זה בזינו תפשין וו, או
תפשין יוד.
תפשין יוד.
זה שהיה כבר בשנתיים האחרונות לפני שהוא נפטר.
הרב אברום זקס, הזמן ברח לנו.
כן, אני אמרתי לך, אמרתי לך,
תודה רבה.
אני אמרתי ראשון שאפשר להאריך פה.
ודאי.
פשוט, אם הייתם אומרים, נצטמצם על משפחת זקס, משפחת זקס. אבל אי אפשר לדבר על רמקת מישה, בלי להזכיר את הרב קוק, שבחלק, אני
זוכרת,
ש-48 שנים מהחייו היה לו קשר עם השיטה ועם הדרך מתופריס המרדד עד תופשינת בית, בזמן שהוא היה כל השנים ראש ישיבת מרכז הרב. הרי הוא התמנה לראש הישיבה מיד בתוף ריש פי גימל, עד תופשין יוד בייס, כשהוא נפטר. ולא התחלף הדבר הזה. אז להתעלם מחופה כזאת, זה דבר קשה מאוד. אנחנו בסך הכל נמצאים, לכן אמרתי, אם היו אומרים שנדבר על נושא מסוים, אז אני נמצא רק על זה וגמרנו, אבל...
שבנו היר נדוד חנה David Hana Ad Gaya Bile Vavenu Emunda Hanemana Lashuv Rez Nez Kodashenu Yir Da David Hana Shama Namod Negovale
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
לקיים בנו חכמי ישראל. הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה שטיינמן, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ואין כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
מוכנים? גם אני גאה להכריז. תיאטרון מסמכי לב בשיתוף כל חי מציגים המלך והעני, אירוע חנוכה מרכזי לכל המשפחה בהפקת ענק חסרת תקדים. המלך והעני, מחזמר בכיכובו של השחקן עופר הלוי ובהשתתפות טובי השחקנים, בשילוב רקדנים אקרובטיים ולהטוטנים. ההצגות יתקיימו בעזרת השם בכל רחבי הארץ. נותרו תאריכים אחרונים להזמנת מופעים, חייגו 050-909-2129, 050-909-2129. שתיים אחת, שתיים תשע.
תקוע עם הסמארטפון הישן שלך? בהדרן? הוא שווה לך כסף. הדרן במבצע טריידין בדיוק בשבילך. מחזירים טלפון חכם מכל סוג שהוא ומקבלים עד 500 שקלים זיכוי ברכישת מכשיר שמור מבית הדרן. חייג עכשיו, כוכבית 3230, בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
ליונס בלק פריידיי בפז'ו. יום אחד בלבד של הטבות חד פעמיות על מגוון דגמי פז'ו. בואו להנות מתנאי מימון וטריידין אטרקטיביים. חבילות אבזור מתנה ומחירים מיוחדים שלא יחזרו. יום שישי, 24 בנובמבר, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, כוכבית 4989. פז'ו, become a lion. כפוף לתקנון.
עמותת איש צדיק היה בראשות הרב חיים איידלס מסייעת בידי נערים ונערות שחלו בסרטן והבריאו בחסד השם. אולם הטיפולים הקשים הרסו את עצמות הפנים והלסתות ואין להם יכולת לחייך, לשמוח ואף לבנות בית נאמן בישראל. פונים אנו אליכם עם קדוש לסייע באדם. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. טלפון לתרומות 1-700-799-99, 1-700-799-99.
חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה יוצא לדרך בעונה חדשה. כל חי מזמין את המאזינים הבקיאים בהלכות ברכות בשולחן ארוך, משנה ברורה, סימנים קנ"ח עד רש ל"ט, להשיב על שאלות במערכת הטלפונית שמספרה 039-039-039, שלוחה 9. המאזינים שיענו נכונה על מספר השאלות הגבוה ביותר יתמודדו בחידון בשידור חי. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי עולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול 25,000 שקלים. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בקרוב, כאן בכל חי. אם אתם יודעים הכל על בריאות, בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע טריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו והרשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel93fm.co.il. והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בואו נשמע שיחה עם הרב רבי שטרן, רבה של ירושלים, על דמותו של הרב חלף.
שלום הרב רבי שטרן.
שלום שלום.
ואתה יושב על התורה ועל העבודה כל הזמן בתוך מכון בירור הלכה.
הלכה ברורה.
הלכה ברורה. ושם אתה בטח נתקל בקשר הזה של בין שני הדמויות האלו.
בהחלט. אנחנו בדיוק, אפשר לומר שאנחנו הרי מוציאים את הספרים שלנו של הלכה ברורה ובירור הלכה, ואחד ההסכמות המרכזיות שאנחנו מתכבדים ושמחים כל הזמן לשים אותם אצלנו, זה באמת ההסכמה של הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, שכתב עוד בזמנו, אבל הדברים שלו הם כל כך מקיפים, שבאיזשהו מקום חשובים ומראים את ההבנה ואת הגדלות שלו בתורה, וממילא גם את הערכה שלו למפעל הזה, וזה בעצם מתוך הבנה כל כך גדולה בלימוד ובעיון בדברי תורה, שזו אחד מהדברים המאפיינים את הרב חרלאפ, היה פשוט יהודי גדול בתורה ממש.
יש התייחסות שלו בתוך הספרים לדברים שהוא כותב, או רק מכתב ברכה?
אני מכיר מכתב ברכה מאוד יפה, מאוד חזק, ומסביר היטב את הרעיון הגדול הזה של ההלכה ברורה וברור לך, שזה רעיון של הרב קוק זצ"ל, והוא נתן לזה גיבוי במכתב, ומסביר היטב את העניין בצורה מאוד יפה ומפורטת.
עכשיו, יש איזשהו מהלך בעבודה שאתם עושים, יש משהו מהשיטה שלו? כי הייתה לו שיטת לימוד מיוחדת לבן כפי שחלב.
אני, קשה לי לומר, אנחנו לא מתחברים יותר מדי לשיטות לימוד, אנחנו משתדלים ללמוד את הדברים מדברי תורה של הראשונים והפוסקים, אבל דבריו של רב חרל"פ במקומות שהוא כותב בוודאי ששקועים בבירורי ההלכה שלנו באופן רצוף ושיטתי.
עכשיו חוץ
אף פעם לא מתאה, להפך, תמיד שמחים לצרף את הדברים.
עכשיו חוץ מבירורי ההלכה יש דברים שבספרים שהוא כתב בעקבות תורתו של מרן הרב קוק?
טוב, זה מלא ממש, דברים חזקים. אני חושב שהקשר המיוחד שבין הרב חרל"פ לרב קוק זצ"ל הוא קשר, איך אומרים, לא מהעולמות הרגילים שלנו, זה משהו הרבה מעל. וזה דברים שמופיעים בדברי הרב חרל"פ בכמה מקומות, אבל הם רוכזו במיוחד כידוע בחוברת הזו שנקראת עדרים. בחוברת הזו יש שם קובץ מכתבים של הרב חרל"פ שכתב אל הרב בעצמו וגם אל בנו אל הרב צבי יהודה זצ"ל, ושם יש דברים מאוד מאוד מיוחדים שמראים על הקשר המיוחד. ואני אולי רוצה פה
כן.
להדגיש, אם הותר לי,
כן, בבקשה, כן.
אני חושב שאפשר להגיד שלרב זצ"ל היו שלושה תלמידים מצליחי דרך, ואני חושב שאני פחות יותר מדייק. אני מתכוון אל הרב הנזיר זכרונו לברכה, אל הרב צבי יהודה, וכמובן כפי שאנחנו כרגע מדברים על הרב חרל"פ. מיוחד הוא הקשר של הרב חרל"פ אל הרב, מפני, קודם כל בגלל הרקע של הרב חרל"פ, שהוא בא מתוך ירושלים, מתוך תלמידי החכמים גדולי התורה שבירושלים, שזה היה אצלהם גם כן קצת לפלא ההתחברות המיוחדת שהייתה לרב חרל"פ עם הרב קוק. אבל היא הנותנת, המיוחד בדברים שלו, גם אם אני אקרא בדברים שהוא כותב בעדרים, הוא מדגיש באופן מיוחד אצל הרב את הדברים, את מכלול הדברים, דהיינו את הקשר שלו לעניינים הכלליים ולעניינים האמוניים והרוחניים, ביחד עם הצלילה בעמקי המים האדירים. אני פה מצטט איזה משפט מהתלמוד והפוסקים בכל עושר הבקיאות והחריפות. זאת אומרת, הקשר המיוחד של רב חרל"פ והלימוד שלו מתוך דברי הרב הוא מיוחד בזה, בגלל שאצלו בא לידי ביטוי הקשר הממשי בין דברי התורה בהלכה לבין דברי התורה הרוחניים המיוחדים והמאפיינים את משנת הרב וגם את של הרב חרל"פ. אצלו זה היה משולב, יש כאן את שני הדברים, וזה, אני חושב שבזה הוא מיוחד, הוא מצטיין באופן מיוחד בהבאת הדברים, וזה נותן להם משקל, אני חושב, אולי מיוחד, שאצל האחרים אתה פחות מוצא את זה.
עכשיו, בצורת הכתיבה שלו היא די דומה לכתיבה של מרן הרב קוק, כשדברים על רוממות ישראל, על...
נכון, טוב, הוא
נשבע בקסמו, מה שנקרא.
כן, בצורה ש... לאחר השיחות של הרב הרגשתי שכולי אחוז שלבת, הכל גשמיותי מתנדפת והולכת ונשמתי שהתקשרה. זה דברים מתוך הדברים שהוא כותב בחוברת הזו של הדרים שאני מחזיק אותה. זה באמת דברים מיוחדים במינם, הקשר הזה והעוצמה שלהם, וזה הרבה, כמו שאומרים, לילה ולילה, ממש.
זאת אומרת, היו להם גם, אני מתאר לעצמי, מפגשים אישיים מאוד, כדוגמת המפגש הזה אחרי ההכרזה באום, שהם נפגשו ביחד באיזשהו חדר, שגם היה רב צ'ודה, כן. אז אמרו, מעט השם הייתה זאת נפלאה בינינו.
זה אחד מהדברים שאנחנו, סיפורים שגדלנו עליהם. באמת, זה באמת הדבר המיוחד. אומרים, לא, מעניין, אם אתה מספר את זה, אני כולי אפילו נרכז כשאני חוזר על הסיפור הזה. כמו שאומרים, בזמן החלטת החלוקה, אז זה תפשין ח' כן, כמדומני, תפשין ח' עוד בתקופת החורף.
זאת קצת קודם, בכ"ט בנובמבר.
אבל בתפשין ח' כבר.
כן, כן.
מכל מקום, הסיפור הוא שכולם יצאו בהתלהבות ובשמחה לרחובה של עיר, ככה רב צביודה, שאנחנו היינו בכל אופן אצלו, שמענו את דבריו, כולם יצאו לרקוד ורקדו בהתלהבות גדולה ברחובות, ואז הוא אומר, אני הלכתי, כך הוא העיד על עצמו, הלכתי אל החדר הקטן של הרב זצ"ל, ואת מי אני פוגש שם, הוא אומר, אני פוגש שם כמובן את רב חרל"פ, זכר צדיק לברכה. ושנינו אומר, עמדנו, ישבנו ובכינו ובכינו ובכינו. למה? כי את ארצי חילקו. על רקע העניין הזה של חלוקה, שזה היה נראה להם דבר כואב באופן מיוחד, ובחור, בחור. אבל מעניין את העניין ההמשך. בסופו של דבר הוא אומר, כאילו לרגע קמנו מתוך המצב הזה ואמרנו, מאת השם הייתה זאת, ויצאנו גם אנחנו לרקוד עם כולם. הוא אמר.
עכשיו, יש היום במה שאתם עוסקים, יש איזשהו המשך בהוצאה של דברים בין הרב חרל"פ והרב קוק?
לא, אני היום, אני לא...
אתם עוסקים רק בהלכה היום.
אנחנו עוסקים בהלכה ברורה ובבירור הלכה, וכפי שאמרנו, החוברת הזו היא במיוחד, אבל הרב חרל"פ זה מחובר לרב בכל דבר, זה כל כך מחובר. והמיוחד שבדבר, אולי נציין, אם אתה כבר שואל על הנקודה הזו, הוא גם מתייחס אל חלוקת הזמן אצל הרב בעצם קודם, לדברי ההלכה ודברי המחשבה ובדברים הרוחניים העליוניים האלה, והוא התייחס לזה בדברים שלו באחד ההזדמנויות, והוא אומר שמצד אחד הרב היה כולו, כמו שציינתי מקודם, מיוחד בגדלות התורה שבו, בדברים של דברי תורה, בדקדוק, בפלפול, בעיון, בצורה מאוד רצינית, אבל לרגע הוא אומר, היה תקופה, בעיקר בארץ ישראל, כשהגיע לארץ, שהוא כאילו אמר, עכשיו אני צריך לעסוק בדברים הרוחניים, כי זה העניין שלהם, דרכם אנחנו יכולים איכשהו להשפיע ולהביא דברים שכרגע נחוצים כל כך, בזמן של גדלות, בזמן של איזושהי תחייה חדשה בארץ ישראל. וכאילו רק אחר כך, כאילו אומר הרב, חזר בעצמו שוב אל דברי ההלכה, שבהם הוא יעסוק כמו ממש כאחד הגדולים. והוא מציין את החלק הזה, ועוד דבר הוא אומר, שכשאדם עוסק בדברים הרוחניים העליוניים, שהרב חרל"פ אומר, זה בסופו של דבר משפיע על הלימוד של ההלכה שלו, שלימודי ההלכה שלו הם מקבלים איזושהי דרגה גבוהה יותר וחזקה יותר.
עכשיו אנחנו היינו, כשנלמדתי בישיבת חברון, היינו כקבוצה, באים לרב צבי יהודה כל יום שישי בצהריים, לשמוע ממנו, מה שנקרא, סוג אחר של בחורים, חבר'ה נעשה, באים לשמוע ממנו פרשת השבוע. והם מקפיד בכל פעם, בכל יום שישי, כשהם מדברת על פרשת השבוע, להביא וורט מרמי גיף מישה. כן, זה שמעתי בגיף מישה, או שמעתי, או קראתי, הוא תמיד היה מביא איזשהו וורט ממנו. זאת אומרת, הקשר כנראה נמשך.
ואיזו שאלה, זה ברור לגמרי, זה כל כך קשר חזק שלא שייך לחשוב עליו אחרת.
תודה רבה, הרב ברל שטרן.
כל טוב.
בן אדם וימצאו לך מיד
בן אדם.
דומים, אני מגיע למסיבת חתנים, הם לא עושים קידוש, הם עושים ערב הרצאות. החתן הראשון מדבר, חתן תורה, חתן בראשית, רב הקהילה, נקיש, בקיצור, הערב הולך להתחסל, ואני ככה מוציא את כל הניירות לקראת ההרצאה, אני רואה כולם בלחץ, כן, הבייביסיטר בורחת, מה יהיה? ואני לא יודע איך להתחיל, אני אומר, חייבים פה איזה בדיחה. אז סיפרתי להם על המרצה מבני ברק, הזמינו אותו לקיבוץ בצפון, הבחור מתכונן, מכין, הסרטים ערוכים, המצגת, קיצור, הוא נוסע לצפון, מגיע, רואה את הקיבוץ מרחוק את האורות, נוסע שם חדר האופן, פותח, 500 מקומות מסודרים, אורות, אין אף אחד. 5-8, מה יהיה? טוב, מתארגן, מוציא את הברקו, מוציא את הדפים. 8 בערב, פתאום הוא מגלה שיש שם איזה יהודי אחד. הוא אומר לו, סלח לי! אתה מהקיבוץ? כן, אתה מהקיבוץ, לא מתייחס אליו. סלח לי, הזמינו אותי פה להרצאה, אני כבר מתכונן חודשיים, מה עושים? אני מבין בפרות. טוב, אין בעיה, מה עושים עם הפרות במצב הזה? בפרות, מה זאת אומרת? אם אני בא לתת להם לאכול, אף אחד לא בא. פתאום אני רואה אחד שבא, מה אני לא אתן לה לאכול? המרצה מביא, מתחיל להרביץ את ההרצאה, הוא אומר את כל ההרצאה, שעתיים הוא מזיע, מגיע לסיכום, ואז הוא עובר למשור, הוא אומר לו, נו, איך היה? כן, איך היה? אני שואל אותך. הוא לא מתייחס. איך הייתה הרצאה? אני מבין רק בפרות. בסדר, אז תגיד לי בשפת הפרות, איך הייתה הרצאה? הוא אומר, אמרתי לך, אם אני בא לתת להפרות לאכול, וכולם לא באות, ורק אחד בא. מה, אני לא אתן לה לאכול? אבל אני לא אתן לה לאכול את האוכל של כולם. בקיצור, אנחנו נספר את כל הסיפורים. לפני 30 שנה הגעתי לכפר הרואה. תגיד לו פה. לרב נריה. התחלתי את המסע לסוף סיפורים על הרב פרלה. בסוף המסע, בסוף הביקור, אני שואל את כבוד הרב נריה, יש פה עוד איזה תלמיד של הרב פרלה? אז הוא אומר לי, יש פה תלמיד גדול של ספרי הרב פרלה, הרב צוקרמן, זיכרונו לברכה. בכל אופן, מה סיפר לי הרב נריה באותו מפגש בכפר הרואה, ואני בגילכם, 30 שנה אחורה, תלמיד ישיבת שבי חברון, שומע לראשונה על הרב פרלה. בבית היה תמונה כזו, הרב גרינברג, סיפרתי לה לפני 30 שנה, אני מגיע לכפר הרואה. הרב נריה מתחיל את מסע איסוף הסיפורים. שואל את הרב נריה, כשהרבנית עומדת עם הצעידה, עם התפוחים, כן? ומלווים אותי, אומר לו, אין פה עוד מישהו שלמד אצל הסבא, אצל הרב חרלה? אז הוא אומר, יש פה תלמיד גדול של ספרי הרב חרלה. הרב צוקרמן. יש פה נשים שמינו את רבי יעקב משה חרלה. אנחנו עושים מנהרת הזמן, 100 שנים אחורה, שנת מטר, תף רשיין, 1910, שמינו את רבי יעקב משה חרלף לרבה של שכונה שערי חסד. הייתה שמחה גדולה. כל ירושלים שמחה, למה? בסוף בסוף יש משהו בלדי, תוצרת הארץ, לא צריך לייבא. באותה תקופה כל הרבנים כמעט מגיעים לחוץ לארץ. הרב יששכר מלצר, הרב זוננפלד, הרב אברמסקי, אחר כך הרב קוק, הרב הרצוג, כל הגדולים באים מחוץ לארץ. ומה יהיה על אוויר עד ארץ ישראל מחכים? ופתאום בירושלים מצליחים להצמיח אילן נאה, גדול בתורה, גדול בעבודת השם, גדול בתפילה, גדול בנגלה, גדול בנסתר, והוא רק בשנות ה-20 לחייו, כן? בגיל שלנו. אז הייתה שמחה גדולה בירושלים. הכתרה, רבנים, וזה לא סתם שכונה, זה שערי חסד, שכונה שמלאה בגדולי עולם. אבא של הרב אוהב, הרב חיים לבוירבך, הרב קמינצקי, הרב טובולסקי, הרב אפרים ששומנדר, גדולים היו שם, ואת מי ממנים את אותו בחור צעיר, את אותו אברך צעיר, הרב פרלב. אחד מהחוגגים אומר, בוא נלך, נבשר לאמא שלו, למיריה, מי שוכבת על ארץ דווי בבית חולים, בוא נשמח אותה. והוא רץ, הוא מגיע, הוא אומר לה, מיריאם! יעקב מוישה, הרבי הרבי יעקב מוישה, הוא עכשיו מבנים אותו לרבה של שערי חסד, איזו שכונה, איזה כבוד, והיא בוכה. הוא לא בטוח, אולי לא שומעת, מיריאם תקשיבי, הבן הצעיר שלך יעקב מוישה, מבנים אותו לרבה של שכונה שערי חסד בירושלים. ואז הוא שומע מתוך הבכי של האמא, ואני אני קיוויתי שיאנקלה שלי יהיה צדיק נסתר. זו הייתה האמא, וזה היה הבן, ואז אמר לי הרב נרי, אחרי שהוא סיפר לי הסיפור הזה, תדע לך, הכרנו אותו כראש ישיבת מרכז הרב, כראש ישיבת בית זבול, כבעל מי מרום, מחבר ספרי בית זבול, אבל אפס קצהו רק ראינו, התפילה של האמא התקיימה, הוא אמר לי, הוא נשאר נסתר. ואני הקטן, באמת תמיד ראיתי שכל תלמידיו כמעט יצאו עליהם ספרים. לאחרונה גם הרב נרי על הרב ישראלי, אפילו הרב שר ישור, והרב אושפיזאי, והרב... הרבה רבה מתלמידיו יצאו עליהם ספרים, ועליו לא. כי הוא נשאר נסתר. וזה מה שהחלטתי לקחת כמשימה על עצמי, משימה שלא תמיד היא קלה, להתחיל לאסוף את הסיפורים. אמר לי פעם הרב אוירבך בדבריה, אתה נודניק טוב. ריאנת את הרב שמואל, את אח שלי, את הרב עזריאל, את הרב מוטה ואותי, ולמה זה לא משימה קלה עוד מה תשמעו. בכל אופן, אנחנו קצת ננסה לספר על רבי יעקב מוישה, שהיה דמות מיוחדת. סיפר לי הרב פירון, זכרונו לברכה. הוא למד במרכז הרב, הגיע כפליט מהשואה, והוא מגיע אחרי הרבה שנים לקבל סמיכה מרבו. אז הוא מגיע לרב פרלב עם הרב יוסף קפש, והרב חלב שואל אותם שאלה. איש אורחות, כך הוא מחכה את הרב חלב. ערב שבת, ענייה, מגיע בבכי לרב חלב ואומרת לו, יש לי אורחים, והיא אלמנה. והשאירה מרק גדול, אספה משהו, כל מיני ירקות, חתכת לרקוב, השאירה את ה... את מה שבסדר, וערב שבת, חיממה סיר ענק, והכניסה חתיכת עוף קטנה שהיא השיגה. אבל אני הזכירה שהיא לא מליחה את החתיכת עוף הזאת. מה הדין? הוא שואל את הרב פירון, תגיד לי, מה הדין? מה אני יכול לעשות? היא לא מליחה את החתיכת עוף. הכל פה טרף. מה, אני יכול להנפות לה כסף? אבל לא יכול לפסוק לה שום דבר. יש פה בעיה, היא לא הניחה את החתיכת נסע. ואז הוא מספר לי, ורבי יעקב מוישה חרב, בעיניים נוצצות. אומר לו, ואני טערתי. הוא לא מאמין. הוא מסביר לו, להחמיר כל אחד יכול. אבל עשיתי ברור עם האישה, שאלתי אותה, מה היה? ספרי לי. והיא מספרת לו, הבאתי את הרב אותה ריקובי וחתכתי, ושמתי מים, וחיגים שהכל ירתח, ושהכל רתח. הבאתי לך את חוטוף הקטנה הזאת, ושמת לה בתוך הסיר, אומר לה, אם הסיר כבר רתח, אז יש כבר שיטות שאפשר להקל. אפשר להקל כי זה ערב שבת אישה ענייה, אפשר להקל כי זה בטל ב-60. בקיצור, הביא כל הפוסקים שמובעים בבית יוסף, שמקילים במקרים מסוימים, כי המים רתחו, ואז אדם, התימנים נוגעים את זה, נצמת במים ברתיחה, ולכן הוא השאיר לה, אבל... רב פירון אמר לי, זה ליווה אותי כל החיים כרב ההנהגה הזאת. זה סיפור אחד שהוא סיפר לי, רב פירון. אבל הרב חרלף לא היה תמיד חיים קלים. הוא דבק ברב קוק. איך הוא הגיע לרב קוק? לפני 30 שנה אני יוצא בחיפה מהבית כנסת, אומר לרב שר ישוב, אתה יכול לספר לי על הרב חרלף? אז הוא אומר, גם אני פעם באתי לרב חרלף, תספר לי על הרב קוק. אז הרב חלב אמר לי, בבין הזמן, אם תבוא לים, נספר לך. שם הוא ינפוש. אז הוא אומר, נספר לך סיפור אחד שהוא סיפר לי על המפגש בינו לבין הרב קוק. וזה הרב פישר, הרב שלמה פישר הוסיף לי, שבעצם הרב חלב לימד בירושלים, והתלמידים רואים שהבן אדם הולך למות. השיטה של רבי צבי, של ריצם שפירה, שהזכירו פה, רב שמיכל שפירה, אותו מקובל... נסתר ופרוש, שהכיל את תלמידיו את הפרישות והסקפנות של צומות, של לימוד בלי שום מותרות. אז הרב חרלפ, לא כל אחד מספיק חזק. הרב קוק כותב לו בעניין הזה, שזה לא הנהגה שמתאימה לכולם. מרוב לימודים, מרוב סקפנות, צומות, ובקבלה יש הרבה צומות, אז הוא פשוט היה יורק דם, והבן אדם לא נשאר ממנו כלום, כבר בגיל 21. התלמידים האלה עסקו כסף, אמרו, נשלח את הרב ליפו. ככה סיפר לי הרב פישר. הוא הוסיף שהוא חזר מיפו, שמו לב שהוא קצת קוקניק פתאום. משהו השתנה. בכל אופן, בדרך, הרב חנך ניסה, איך אומרים? בעגלה. בעגלה מתקרבת ליפו, אבל מה לעשות? טבעה בחולות. היא לא מתקדם. הרב חנך חולה, מצוודות. אמר הרב חנך לעצמו. אם בעל הדבר מעכב, יש פה עניין גדול. אם יצר הרע לא נותן לי להגיע ליפו, הוא לא יודע למה. חג שבועות, תפל סמך ד' מתקרב, כן? הוא לא יודע למה הוא מתקרב ליפו, אבל אם מישהו מעכב אותו, היצר הרע מעכב אותו, סימן שיש פה עניין גדול. וסיים הרב שרי שוב, והעניין הגדול שהוא פגש ברב טוב. וכמובן זה פתח לו שערי אורה ושערי חיים, כי הרב קוק מאוד דאג לבריאות שלו, הוא לא ויתר לרב חרל"פ. אפילו אני זוכר, אחד מהרבנים אמר לי, לולא הרב קוק, הרב חרל"פ היה יכול להיות באמת סכנת נפשות. אבל אני לקחתי את הדבר הזה לחיים, הרבה פעמים יש לך קשיים. ואתה מתלבט. אבל אם בעל הדבר מעכב, יש פה עניין גדול. אני זוכר, רציתי להיכנס לרב שמואל אוירבך. אבל למי שיש חצר או עוזר, זה בעיה. אז כל פעם אני בא, אומרים לי, תבוא פה, תבוא שם. קיצור, לא הייתי אשתי, אני תמיד הולך עם התיק הגדול, עם המסריטה, לא משנה אם אני בא לפה, או לחתונה, כן, של... אשתי מחפשתי בחתונה, אתם רואים אותי עם מסריטה, זה אדם בן 100, ואני עובר בשערי חסד, פתאום אני רואה את מצאתי שאהבה נפשית. תלמוד תורה של חריגים, מגיעים כל התלמידים החמודים המיוחדים האלה, מגיעים לקבל ברכה מרב שמואל. הם כמובן מגיעים במצלמות, צריך לתת את האירוע. ואז נכנסתי, שמתי את המצלמה מול הרב שמואל, אמרתי שאני בא אליו עם דברים על הרב חרל"פ, אני אשאל אותו, יראה לו. כמובן אני אומר לילדים האלה, חמודים שלי, תקשיבו, כשאני מגיע לרב, אתם לוחצים. כשאתם צריך להסריט, יש לכם תפקיד. בקיצור, אני מגיע לרב, והם עושים את העבודה, אבל הוא מתעמל עליו, הוא מגיע לרב, הוא רוצה להגיד להם, כאילו, מה אתם עושים פה? אתם תעשו את המצלמה, אני רוצה להגיד לו. איך אומרים, הם בסדר, אתה לא בסדר, הם עושים את העבודה. קיצור, הם עשו את העבודה, והצלחתי, איך אומרים, להוציא קצת דברים מהרב שמואל אוירבך. בכל אופן, רבי יעקב משה חלף אמרנו, לא היה לו חיים תמיד קלים, בגלל שהוא חבר לרב קוק. ופעם אחת, הוא הולך עם הנכד. ופתאום עובר קנאי, מתחיל לגדף אותו וקללות על הרב קוק ועליו, והוא רואה שהנכד מרגיש ביד, רוצה, איך אומרים, לטפל באותו חצוף. הוא מחזיק לו את היד חזק, והם ממשיכים. הוא אומר לנכד רבי יעקב משה, בגלל שאתה התגברת, אני אספר לך סיפור. בוא נספר לך סיפור. הרב קוק רצה עשיר מליעריפי שלי לתת לו דירה. אמר הרב קוק לאותו עשיר, אני כבר מסודר. אבל יש פה ספר תורה שנמצא בצער, רבי יעקב משה חרל"פ. אין לו דירה. וזו משפחה, 10 נפשות, 7 ילדים, החותנת, בירושלים זה לא היה מצוי, אין להם בקושי לאכול. תן לו, וזה כאילו נתת לי. ואותו עשיר פנה לרב חרל"פ, והרב חרל"פ גם לא רצה. מה הוא עשה עם הרב קוק? חיפשו מישהו שבאמת זה, איך אומרים, יציל אותו. ומצאו איזה יהודי, למדן גדול, עמוס בילדים, בעניות, נתנו לו דירה, שיוכל לחיות עם כל המשפחה הגדולה שלו. אומר הרב חרל"פ, היהודי הזה שעכשיו מקלל את הרב קוק ואותי, זה היהודי שנתנו לו את הדירה. ואם נסיבים לו, עוד חס וחלילה, הוא עלול למות מבושה. צריך לסל אותו, אבל לא צריך לסל. בקיצור, הרב חרל"פ היה נמצא במצב...
את סורם את
זה. לא, זה שפור, זה לא... בכל אופן, מדי פעם אני שואל אנשים מה הם יודעים על הרב חרל"פ? הלו, אתם לומדים הוראה. לומדים, נכון? אז כל מי שמורה יודע שבדרך כלל יש לו 2 דקות חסד, נכון? מגיע לכיתה, אם הוא ב2 דקות אמר את כל מה שיש לו להגיד, אז הכיתה למדה. אחרי 2 דקות מתחילים הריחופים והצלילות. אם אתה בא למד ספר שמות, מה אתה שואל? תלמידים, איך אומרים את ספר שמות? תמצטו לי אותו ב2 מילים. נכון? ככה עשה לנו הרמב"ן. ספר גלות וגאולה, כל ספר שמות זה גלות וגאולה, מתחילה בגלות אמריקה, עם ישראל סבבה, שלטון, הון, לאט לאט זה נהפך לגלות גרמניה, רוצים אותם, ולאט לאט עם ישראל יוצא לגלות פיזית בשלח, איתו מתן תורה גלות רוחנית, וזה נגמר בשיא, סליחה, גאולה רוחנית, וזה נגמר בשיא הגאולה בהשראה השכינה. אז בשתי מילים, מי שהקשיב בשתי דקות הראשונות, זה גלות וגאולה. אתה בא ללמד פרשת ויצא. אתה אומר לתלמידים, תגידו לי בשתי מילים פרשת ויצא. פרשת ויצא זה יחסית קל, נכון? כי יש לנו כריכה. מתחיל במלאכים, מסיימים במלאכים, יש כריכה. אז כל הפרשה בשתי מילים, גלות יעקב. נכון, הכל זה גלות יעקב, עם לבן, מרמים אותו והוא עובד, ומאשים את הגוי, והגוי עדיין יוצא להרוג אותו, ואת הקדוש ברוך הוא יציל אותו. זה מה שקורה לעם ישראל לדורות, כמעשה אבות ציווה לבנים. אז פעמים אני אומר לאנשים, באתי לבת שלי, מחי צריך להעביר שיעור בבית ספר בנות בכיתה שלה. אמרתי לה, נוע, תגידי לי, הרב חרה בשתי מילים. אבל את מחשיבה לסיפורים הרבה זמן, כן? אז היא אמרה לי, ירושלים. אמרתי, צודקת. הייתי צריך לתת שם לספר, לא יודעת איזה שם אני אתן לספר. איש ירושלים של מעלה, כמו שהרב מריה קורא לו. נכון, יש פרק בשדה הראיה, 50 עמודים. איש ירושלים, כמו שכתוב בפרקי אבות. בקיצור, רב חרל"פ נולד בירושלים, חי בירושלים, נפטר בירושלים, קבור בירושלים, העמיד תלמידים הרבה בירושלים. וגם את הסיפור ששלחתי לעיתון בשבע, שתיאור הערב, זה על ירושלים. אבל הרב חרל"פ עשה עוד הרבה דברים. הוא העמיד תלמידים הרבה. זה אחד מהדברים, הרב קוק, איך סיפר לי הרב נריה? הרב קוק לא היה יכול לנהל את הישיבה באיזשהו שלב, הוא קיבל אלפי מכתבים בתור רב ראשי, והוא ממנה את הרב חרל"פ לרש מטיבטא. בכל אופן, סיפר לי עם שמואל בר ורנר, הזכיר אותו פה, הייתה חבורה. לפני השיעור הגדול, הרב חרל"פ היה מעביר לחבורה, רוצה לראות איך יקבל השיעור, כדי מחר להיות ערוך, יום חמישי זה השיעור. אז ביום רביעי יושבים חבורה, רב שמואל בר ורנר, רב ישראלי, רב נריה, ישבו שם תלמידים מסוימים, חבורה קטנה, והוא מספר להם שיש פה לכאורה סתירה, נדמה לי, בדברי הרמב״ם. והוא מביא להם את השיטה מול השיטה בדברי הרמב״ם, אומר, יש פה סתירה. ואז הוא אומר להם, בוא נגיד לכם את התירוץ הראשון. והוא עובר איתם נדבך אחר נדבך, נדבך אחר נדבך, עד שמיישב בדברי הרמב״ם. ואז הוא אומר להם, יש עוד אופן לתרץ. הוא מביא להם תירוץ, כי הם כמעט מתעלפים מהגאונות שלו. אז הוא אומר להם, מחר, איזה מין התירוצים נביא בפני התלמידים. וכולם פה אחד אומרים לו, התירוץ השני זה פשוט תירוץ מאלף. כולם הולכים להתלהב מהם. חושב הרב חרל"פ ואומר להם, לא, דווקא בוא נביא את התירוץ הראשון. אם נביא את התירוץ השני שמיישב דברי הרמב״ם, מה יגידו התלמידים? תירוץ כזה רק הרב יכול היה להגיע אליו. תביא להם את התירוץ הראשון, נדבך אחר נדבך. כולם יראו שהם קצת מעל, עמל, מאמץ, גם הם יכולים ליישב את דברי הרמב״ם. בניין התלמידים אמר. בכל אופן, לפני כמה זמן אני נוסע להרצאה, וכמו היום, אני לא יודע מה אני אגיד, אני אומר, מתאמן בדרך, בגבעת אסף, בלגן, שוטרים, משטרה, ישר נוסעים שני חבר'ה ככה עם הפאות וזה, רוצים לברוח מהיום מהאזור. אני אומר, מה אתם יודעים על הרב חרל"פ? בדרך כלל מה אומרים לי? הוא משגיח של אוסם. יש ראש ישיבה שהתלמיד עונה לו, שהוא בא לו רצינית, הוא אומר לו, עוד לא התחלת לדבר שטויות. אם התלמיד מתקרב לתשובה, אומר לו, עכשיו התחלת לדבר שטויות. כן? אז להגיד על הרב חרל"פ והרב של אוסם, זה כמו שהנינים של הרב חרל"פ. גם הנין השני הוא הרב של אוסם. אז אני מנסה הרבה פעמים לשאול לאנשים על הרב חרל"פ, ובדרך כלל מה אני מקבל תשובות? תשובות יפות מדי. היה רב של מרכז הרב, היה רב של שערי חסד, כן, מישהו אפילו אמר לי, פיתחו לי שערי חסד, אבו בם, בם 42, הרב חרל"פ היה רבה של שערי חסד, מהקמתה בשנת פתר 1910, עד פטירתו בשנת תשיב, כן, בשנת תשיב, ושיב נשמתו, יהיה לכם סימן לזכור, איזה פרשה הרב חרל"פ נפטר, ויצא יעקב, יעקב יוצא, נותן את זיווה והדרה, אז גם הרב חרל"פ יצא, ויצא יעקב, יצא מעולמנו, לעולם שכולו טוב. בכל אופן, אני שואל את החבר'ה האלה, תגידו לי, מה אתם יכולים לספר לי על הרב חרל"פ, אני צריך לדבר עליו? ונתנו לי תשובה שמאוד אהבתי. שמענו שהוא היה חזק מאוד בענייני ארץ ישראל. אמרתי, זה חזק, לא הבאתם לי תפקיד, כי אין שאנשים יש להם תפקיד. הוא הראש של זה, הוא הראש של זה, אבל זה כלום. השאלה מה אתה עושה עם זה? ובאמת בענייני ארץ ישראל, הרב חרל"פ הקפיד מאוד. היום אתם באים למכולת, כתוב נכון, עולי מצרים, כל מיני, בגלל השמיטה. אז באמת במסע הגדול, היו שני מסעי המושבות. כולם זוכרים את המסע הגדול בשנת תרעד. אחר כך אחרי 10 שנים היה כבר מסע בלי עגלות, בלי סוסים, בלי פרדות, שרק הרב חרל"פ, הרב אהרונסון והרב קוק השתתפו, זה היה כבר ברכב, תוך אחרי 10 ימים, כן, חצו את רמאללה, ושכם וכו', והגיעו עד לצפון. בכל אופן, בסוף המסע, הם כל הזמן רואים, הרב קוק רואה שהרב חרל"פ מקפיד מאוד לא לצאת לכל מיני מקומות, שרק עולי מצרים קישו, ועולי בבל לא. יש מדרגות בקדושה. אז פה זה בית ים, פה זה אקו, ממילא אומרים, אין ברירה. אנחנו לא יכולים ללכת לאקו, כי הרב חרל"פ לא יצטרף אלינו, אז חוזרים ליפו בסירה מחיפה. קיצור, הם עולים על הסירה, ויום סוער כמו היום, והמצב מתחיל להיות חמור. הגלים מעיפים את הסירה מצד לצד, וכולם בסירה בפחדים, חוץ מהרב קוק. הוא עומד, מתחיל לבגוד, לוחם מצווה עינה נזוקים, והרב חרל"פ קם, אוחז באבנתו של הרב קוק. בדיוק השבוע מישהו הראה לי בספר רבינו, שיצא לרב עובדיה, אז זה יהודי ש... איך אומרים, היה ממש בחדר שלו, והוא היה מספר לו את הדברים הכי הכי פשוטים ואישיים. לא דווקא לימוד. ואז הוא מספר לו, הרב עובדיה יוסף מספר לו אותו תלמיד חכם, אני לא זוכר כרגע השם שלו, אתם תזכרו לפי הספר רבינו, שהרב צדקה מספר לרב עובדיה כמה הרב קוק אהב את הרב חרל"פ, וכשהוא הגיע לשמחת בית השואבה וראה שניהם רוקדים, הרב צדקה סיפר לרב עובדיה, נראו לו כשני מלאכי השרת. זה היה המראה שהוא זכר. בכל אופן הם נמצאים בסירה והם רוקדים. איך הם היו נראים בסירה אני לא יודע, אבל כולם בלחץ והם רוקדים, והרב קוק תוך כדי ריקוד מתחיל לעשות לגלים תנועות כאלה, עודף אותם, אבל הים סוער והסירה חשבה לשבר, וכולם באמת זה פחד מוות. ופתאום רואים שהרב קוק באמת מצליח להרגיע את הגלים עד שהים נח מזעפו. כולם קמים, באים לרב קוק, אומרים לו, איך עשית את זה? תספר לנו. ואז הוא מצביע על רבי יעקב מוישה ואומר להם, עמדה לנו זכותו של רבי יעקב מוישה שלא עזב מעולם את ארץ ישראל. הרב חרל"פ היה באמת דבוק בארץ ישראל, ובמסע המושבות שדיברנו, פתאום פוגש בשומר. אחד מהשומרים. ואז מתנהלת שיחה, שואל אותו השומר, במה אתה עובד? הוא אומר, אני ברבנות. אז הוא אומר לו, בטח יש לך משכורת אחלה. הוא אומר לו, דווקא מצער, ממש משכורת קטנה. אז הוא אומר לו, אז בטח אתה מחפש רבנות בחוץ לארץ, יהיה לך פרנסה טובה. אז הוא אומר לו, גם בעד כל זהב וכסף, לא עזב, לא עזוב את ארץ חיי. הוא אומר לו, יותר מזה, אם אני חושב על האסון היותר גדול שיכול לקרות לי, נכון, לפעמים בעיתון שואלים, ממה אתה מפחד, מה האסון וכו', אם אני חושב על האסון היותר גדול שיכול לקרות לי, זה עזיבת ארץ ישראל. כך הוא כותב. ובאמת האסון הזה כמעט קרה, היה תקופה שהישיבות כמעט ולא היה בהם כסף. ורצו לשלוח את הרב חרל"פ לאמריקה. והוא מספר לבן שלו שהוא לא עושה שום פעולה מצידו. וכבר שהחתימו אותו על איזה טופס, רעדו לו ידיים, הוא לא היה מסוגל לחתום. והתמונה הידועה לדעתי זה מאותו פספורט שתכננו בתמונה, הוא נראה ככה, מי שמכיר את התמונה, כן? יש פה איזה, הרב חרל"פ היה חייכן. אני ראיינתי המון אנשים, המון ילדים. הילדים אצל הרב חרל"פ זה היה משהו מיוחד. סיפר לי הרב זייבל, יוסף זייבל בבני ברק, שהוא משחק עם חבר'ה ניטור הקרתא מהתלמוד תורה שלו בשכונה, פתאום עובר הרב חרל"פ, אז הוא אומר לו שלום עליכם. הרב חרל"פ עונה לו, ואז החבר'ה שואלים אותו, מי זה הצדיק הזה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה הרב של השכונה, רבי יעקב מוישה. מה? היינו פתאום כי הוא הולך עם כובע קש וסקנקנו, החבר של הרב קוק, לא? אז זה היה, איך אומרים, הילדים של שערי חסד לעומת הילדים שלא הכירו. אבל ילדי שערי חסד שהיו משחקים ברחוב ורואים את הרב חלף מרחוק, היו פשוט, א', רוצים את המשחק. ופעם אחת אני הולך בירושלים, רואה איזה רב זקן, אז אני מנסה להגיד לו, כבודו יכול לספר לי משהו על הרב חלף? ושוב, הוא מוקף באיזה קבוצה, לא נותנים לי בכלל להתקרב אליו, אני מפעיל את המסרטה הקטנה, יש לי פה גם מסרטה קטנה, אני מפעיל אותה. ואז הוא אומר לי, הרב חלף היה מאוד מחזק ילדים בלימוד תורה. אני נותן להם ממתקים וכספים, זה היה מאוד חשוב לו. ואני מנסה לדעת מי כבודו, הוא לא מספר לי מי. אחר כך שאלתי איזה יהודי, מי זה הרב הזה, אומר לי ראש השיבה וכו'. אבל המסירות נפש הזאת היא שזכיתי לה לאיסוף הסיפורים, הרבה פעמים, נכון, כתוב יגעת ומצאת. תאמין. מה זה יגעת ומצאת? איך המילה הגיעה שורה למציאה? מציאה הולכים ברחוב, יש מציאה. לא יגיעים עליה. היצירות כתוב יגעת והגעת. אז אם הסביר הרב כהנה, מי שיגע זוכה גם למציאות. לפני כמה זמן, ממש חודש, אני הולך ברחוב עמוס, ושוב אני רואה יהודי תמיד חכם לידו, עוד יהודי יותר צעיר ממנו, אני אומר לו, כבודו יכול לספר לי על רבי יעקב מוישה חרל"פ? אז הוא אומר לי, הכרתי אותו. אני כרגיל עם הסנדלים, חוצה קצרה, אומר לו, אתה מוכן לספר לי סיפור? אז הוא אומר, טוב, אני אספר לך, פעם הרב חרל"פ הגיע לאבא שלי. הגיע לאבא שלי. הרב חרל"פ ככה יושב איזה 10 דקות. ואז הוא אומר לאבא שלי, כיוון שאתה צדיק הדור, אז תגזור שהקדוש ברוך הוא יביא את משיח צדקנו וידע את עם ישראל מצרותיו. ענה לו אבא שלי, הוא אמר לי אותו יהודי, אני שייך לאלה שהקדוש ברוך הוא גוזר ואני מקיים. אמרתי לו, הרב דוד סולובייצ'יק, לא סיפרת לי מי אתה, אבל את הסיפור הזה אני כבר שמעתי מהרב לורנס. ועכשיו אני שמח שאתה מספר לי כבדידי אביהותה, הוא אומר לי בדידי אביהותה, הוא מספר שהוא היה שם. ואתה שומע סיפור שמישהו מחזק אותו, זה מאוד חשוב, לי זה לפחות מאוד חשוב. הזכרנו ענייני ארץ ישראל, הרב חרל"פ מלמד את התלמידים. איך כתוב בסוף מסכת כתובות? רבחי המתגנדר בהפרה של ארץ ישראל. רבחי המתגלגל בהפרה ארץ. אומרת הגמרא שנאמר, כי רצו, מביא את הפסוק מתהילים הגמרא, כי רצו עבדיך את הבניה, ואת הפרה יכוננו. רש"י על המקום כותב, רצו עבדיך את הבניה ואת הפרה יכוננו. שאלה רב חרל"פ, מה חידש רש"י? מי כתוב כבר בגמרא, רבחי המתגלגל בהפרה של ארץ ישראל, שנאמר כי רצו עבדיך את הבניה ואת הפרה יכוננו, אז מה רש"י מביא את הפסוק הזה? כבר הגמרא הביאה אותו. אמר להם הרב חרל"פ, יש פה חידוש גאוני של רש"י. רש"י מחק את המילה שנאמר. רבחי המתגלגל בהפרה של ארץ ישראל, לא בגלל שנאמר, לא בגלל שאמרו לו ולא בגלל שכתוב. אלא כי רצו עבדיך את הבניה, עבד ארץ ישראל בערה בעצמותיו. אולי צריך שיגידו לו, היה צריך לכתוב, פשוט זה באופן טבעי. וזה מה שחידש רש"י, הוא מחק את המילה שנאמר. התקשרתי פעם לאמריקה, היו תלמידים, אצל הרב חלף לפני 70 שנה, שב-39 נסעו לאמריקה, כי הם קיבלו רבנו והם צריכים להתפרנס. אז אני מתקשר אליו, ומדברים וכו'. יום נוחד אני מתקשר שוב, כי אתה יודע, אתה שומע סיפורים, אז אתה לא יכול. אז שוב, באמצע הלילה אני מתקשר, אשתו עונה לי. היא אומרת לי, מי אתה? אני אומר לה, יאיר, למה? לא אני, אני חייב לדעת איך קרה הנס הזה. אני אומר לה, איזה נס, אני כבר התקשרתי לרב שמואל ליברמן, לשמוע על הסבא רבי יעקב משה חרל"פ. איזה נס בדיוק קרה. אני מבין שהוא בן 96, ויכול להיות שהיה אמור לשכוח, אבל דווקא אנשים זקנים זוכרים את העבר טוב, ואיזה נס חל פה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת, אתה לא יודע. הוא הרתיח מים בקומקום כזה כמו של פעם. יהודי בוגר. אתה בדיוק התקשרת, הוא עזב את המטבח, והלך לדבר איתך. השיחה נמשכה נמשכה, בינתיים נשרף המטבח, בינתיים הצופר צפה, כל הווילות בכל אזור, איך אומרים, שמעו טרק. מחבל הגיע, הוא אפילו לא שם לב, והבית גם לא נשרף, בסוף רק איך אומרים, המטבח הלך. רציתי עליי, בזכות מי קרה הנס, בזכות רבי יעקב מוישה חרל"פ, אמרתי לה. בכל אופן פעם אני הולך ברחוב שטראוס, צריך להוריד את האישה. מגיע עם הרכב, יורד בשם, אז מנסה להיכנס ימינה בסמטה, עומדים לי שם שלושה יהודים, מה, אני צפור להם? אני יורד מהרכב, אני אומר, אני אפנה אליהם, פתאום אני רואה שהאמצעי זה היה בלילה, הוא יהודי אדום פנים. אז אני אומר לו, כבודו, יכול לספר לי על רבי יעקב, אוי, חבלה? לא גמרתי את המילים. גדולתו ותהילתו, מלא כל הארץ, הוא צועק ככה בכל הקולות. אני אומר לו, מי כבודו? הוא אומר לי, שטרנבוך. אומר לו, הרב משה, שטרנבוך. קיצור, התחלנו לדבר, והוא מספר לי, הוא היה בשירת הרמצי הרב חלב וכו'. ואז אני נזכר שבנערותי התפללתי עצמה. ואני זוכר את השמע ישראל. אז אני מספר לו, הרב זוכר שבאת לחתונה שלי, הבאת לי ספר, עשית לנו כבוד, כי הייתי אצלך עוד בכנסת. אז הוא אומר לי, יאיר, אז איך אתה לא מזהה אותי? מה, לא היה לי הזקן? אמרתי לו, הרב 30 שנה, זה לא צחוק. ואז אני מתחיל להבין למה בכלל הם עומדים. הוא כל שנייה, הוא נמצא עם הבן רב אושר והנכד. וכל שנייה רוצים לו מונים, והוא רואה את הנהג לא יהודי, ערבי. אז הוא לא מוכן לעלות. רק הגיע נהג יהודי. ואז הוא אומר לי, מה אתה עושה? אני לא לי מחלקת חינוך, לא אמרתי לו, ספורט חינוך בבית אל. ואז הוא אומר לי, תחנך אותם שלא יהיו ציונים. אז אמרתי לו, אז הבנתי מהרב, לחנך אותם להיות ציונים. לא יודע, להיות ציונים. ככה נפרד. בכל אופן, את כל הסיפורים השתדלנו להסיק, כדי שיום אחד יצא סרט. אולי, איך אומרים, עוד מעט נתחיל עם הסרט, שיראו איך אומרים את רבותינו מספרים, ולא ממקור שני. כסך הכל, אתם בטח יודעים, לפני כמה זמן, אחת הקהילות הגדולות באמריקה, בחנו, רצו רב, הגיעו מאוד מועמדים, קהילה גדולה, מסכורת גדולה, לגמר הגיעו שניים בתוך כל המאות, רב שימן ורב דוליבר. קיצור, הזמינו אותם לבית מלון של הקהילה, ובשבת אתם יודעים שאחרי סעודה שישית הם יצטרכו כל אחד לדרוש, וזה שייתן את הדרשה היותר טובה בהצבעה במוצא של עסקי. קיצור, יום שישי נכנסים, זה חדר 21 במלון, זה חדר 22. רב שימן שומע שרב דוליבר מתחיל לחזור על הדרשה שלו. והוא נכנס ללחץ. בחיים הוא לא שמע כזו דרשה יפה. הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא שמע שעות שבת. טוב, מתחיל לעצור על הדרשה שלו ורואה שרג הבטייה רמי נעני, כן, הנר לעומת השמש, איפה אנחנו? בקיצור, פתאום שמעון שומע שהרב דוי ואומר, עכשיו אני חוזר פעם אחרונה על הדרשה, והוא הולך לנוח ובעזרת השם. מוציא את העת, מוציא את הדף, הוא עושה, טק, מילה במילה. טוב, סעודה שלישית, כאן רב שמעון אומר לגבי אני ראשון. אומר, אין בעיה, יש לך שעה, דבר. רב שמעון מתחיל לחזור על כל הדרשה שהוא שמע אתמול מילה במילה. רב דוי שלו אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה? זאת אומרת, אני צריך לדרוש, מה, אני אחזור? אצילי נינה, לא יודע מה לעשות. טוב, הוא גמר, הוא יודע 530 שניות עד שהוא מגיע לבמה. אצילי נינה, ריבונו של עולם. הוא מגיע לבמה. וזה מה שריבונו של עולם שם בפיו, הוא אומר, קהילה יקרה, דעו לכם שיש שני סוגי רבנים. סוג אחד, זה הרבנים שיודעים לדבר, ולהרצות, ולהקנות, ולרומם, ולדבר, ולגרום להתפנות. ויש עוד סוג של רב, רב שיודע להקשיב, לשמוע את המצוקו של הנוער, להקשיב לבעיות הקהילה. ואני הקטן, דויבר מנסה להיות שייך לסוג השני. להיות מסוגל לשמוע כל הזמן, להקשיב. ובחנו נינה בזאת. אני הייתי עכשיו בלחץ לפני הדרשה שלי, שאני עוד מעט אומר להגיד אותה. אבל בואו תבחנו אותי. אם אני אצליח עכשיו לחזור על הדרשה של רב שימן, מילה במילה, שעה שלמה, תדעו שאני יודע לשמוע להקשיב. וכמובן הוא חזר על הדרשה שהיא שלו, במוצאי שבת הוא נבחר. אז אני במשך 30 שנה השתדלתי להקשיב לכל רבותינו, וכמו שאמרתי לכם, לפעמים אתה צריך לעבור חומות, ולפעמים אתה צריך להיות כמו דוד המלך, לסלם את השתה, כן, פעם אחרי שיעור של הרב שלום אפישר אצלנו בישיבה בביתם, אז הוא מתחיל תמיד בהלוכה וגומר בהגותה, אבל את השאלות שהוא רוצה לשמוע אחר כך זה בהלוכה. ואני בא אליו, אני אומר לו, הוא לא יכול לספר לי על הרב חרלף, אני רואה שהוא מחפש שאלות בהלוכה, אין לו זמן לסיפורים. אבל היה דקה שקט, אז הוא אומר לי, טוב, אתה יודע בטח על תפילתו. אני אומר לו, מה? תפילתנו, התפילה המיוחדת של הרב רבי. הוא אומר, לא, הרב מוכן לספר. קיצור, אחרי שחלבנו אותו 15 דקות, והוא סיפר לנו על הרב חרלאפ, על התפילה המיוחדת, הוא סיפר שאבא שלו, כל פעם שהיה יודע שהרב חרלאפ הולך לכותל, היה הולך להיות בתפילתו. התפילה של הרב חרלאפ זה היה משהו מיוחד. ובאמת, הנושא של... שהרבה פעמים הייתי שואל את גדולי הדור, מה היה מיוחד לרבי משה חרלאפ? אז ישראל דיבלצקי ורבים אחרים תמיד דיברו על הנושא של גדול בכל התחומים, גדול בנגלה, גדול בנסתר, גדול בתפילה, גדול בעבודת השם, גדול בדרשה. אין לנו באמת, תסתכלו כמה ספרים יצאו על רבני שכונות, היה רב שכונה, פוסק, היה רב ורם ורש מטיבטה בישיבה. והגדלות הזו בכל התחומים, שהוא לא ויתר לעצמו, ואיך אמר לי ישראל דיבלצקי, לקח מכל עדה, מכל זרם לקח את הטוב שבהם. לא ויתר לעצמו, לא הסתפק בצמצום, אלא נפתח ועמל ויגע, לקחת, לא לפסול שום דבר, לחפש את הטוב שבו. וזה בדיוק מה שהוא מצא ברב קוק, את הגדלות בהכל. ולכן דבקו אחד באחד, ואנחנו מודים לכם שזימנתם אותנו לפה, שסך הכל הרוח הצעירה שלכם תיתן, איך אומרים, תיתן לנו כוח להמשיך במשימות, ובואו נראה את הסרט, נשמע את הרבנים בעצמם, מספרים במקור, עם המנגינה של שירת הים, שגם אני מקבל את זה. שלום, שלום.
Oh, גם שמה מגילה, גם שמיים מוטב ערפל מפיקים אור דנים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד